שיחות על חומרים. פודקאסט מלווה לקורס חומרים למעצבים. הדמויות מאחורי הסדנאות של שנקר מספרות לנו על חומרים וטכנולוגיות ייצור שחשוב להכיר.
שלום, אני שירה שובל, מעצבת, חוקרת ומרצה בפקולטה לעיצוב בשנקר. בפרק היום נשוחח עם אלון ליכטבלאו, מהנדס ומנהל סדנת העץ ומתכת. נדבר על עולם העץ, על תכונות ומאפיינים עיקריים ועל שיטות עיבוד ידניות ומכניות. נעשה סדר במונחי יסוד ונשמע כיצד עץ משתלב כחומר גלם במוצרים מגוונים. בוקר טוב לאלון, מנהל סדנת עץ ומתכת שלנו. איזה כיף שהגעת לאולפן שלנו בשנקר.
תודה רבה, אני שמח להיות פה.
הוצאנו אותך ישירות מהסדנה. אז ספר לנו קצת, למי שלא מכיר אותך ולסטודנטים וסטודנטיות שעוד לא הגיעו לסדנה, איך הגעת לתחום הזה בכלל?
אני מגיל צעיר מאוד אהבתי לפרק דברים, להרכיב דברים, לתקן דברים. בגיל 8 אפילו בניתי איזה אלקטרומגנט שמצאנו בבזק ופרקו שם כל מיני מרכזיות ישנות וחיברתי אותו לסוללה ומשכנו כל מיני דברים עם מתכת ואז חשבתי להיות יותר חכם, לקחת יותר כוח וחיברתי את החוטים לשטקר בבית.
נשמע רעיון
והתחשמלתי.
מעניין.
ומאז אני מרכיב ומפרק דברים ובונה ומתכנן. בתיכון, למדתי בתיכון עיוני, לא זוכר מה בדיוק, אבל כשהייתי סטודנט בטכניון, למדתי הנדסת מכונות, ואז היינו צריכים, התחלנו לבנות בית, עוד אפילו לפני זה, עצינו סלון, הלכנו לראות, ראינו כמה עולה סלון, וסטודנטים דלפונים לא היה כסף, אז החלטנו שאנחנו נעשה דגם שמצא חן בעינינו.
העתקתם דגם בעצם.
העתקנו איזשהו דגם, לא להפצה, לשימוש פנימי. ואז בעצם לקחתי, הלכתי, קניתי עצים, במחסן עצים, ניסרתי אותם במסור ידני, אפילו לא חשמלי. ממש התחלתי כאילו מבייסיק מאפס. אחר כך היינו צריכים לבנות מטבח, והמטבחים היו נורא יקרים. אז אמרתי לאשתי, עשיתי ספה, מה הבעיה? נעשה גם מטבח.
אז בנית את המטבח של הבית?
עשיתי גם את המטבח.
וואו.
אז אני אוהב לעשות דברים שמחזיקים.
כמו שצריך.
כמו שצריך.
ואלון, למה עץ? מה אתה כל כך אוהב בעץ?
אמרת את זה, אלון.
אתה אומר זה גורל. לא הייתה ברירה.
כן. עץ הוא מאוד זמין לנו. חשב בעובדה שאבות אבותינו ירדו מהעצים, אז זה משהו שתמיד היה לנו ביד.
כן.
ולכן אנחנו טבעית מחוברים לזה. וזה חומר ש... זאת אומרת, יש המון סוגים של עצים. אבל בגדול, זה חומר שקל לגלף אותו עם חומר קשה יותר. אז אם זה היה בעבר אבנים, או סכינים, או כל מיני להבים שאנשים איבדו איתם עצים, אפשר לעשות ממנו ידית,
שם לאבד אותו בקלות יחסית.
כן, יחסית בקלות. יש עצים שלא. יש עצים ששוברים סכינים.
כמו מה? איזה עץ שובר סכינים?
קרא אבוני אנד אייבורי על הפסנתר. אייבורי זה השנהב, ואבוני זה השחור הזה.
זה
עץ הובנה או אבוני, שהוא מאוד כבד, הוא מאוד צפוף, והוא שוקע במים, להבדיל מי. אנחנו רגילים שעצים צפים במים. אז האבוני הוא שחור, וקשה מאוד לאבד אותו, הוא ממש שובר סכינים. אבל יש עוד, הוא לא היחיד. ועצים גם מאוד יפים.
ויקרים בטח.
ויקרים, וכבדים. בעיקרון, הצפיפות של העץ, זה אומר כמה לאט הוא גדל, ולפי זה, כמה קשה לאבד אותו.
הצפיפות משפיעה בעצם גם על המשקל שלו ועל החוזק שלו.
כן, צפיפות זה פרמטר שמאוד חשוב בעץ. יש כל מיני ספרים שנותנים לך תמונות של איך נראה העץ כחומר גלם, ועם כל מיני נתונים עליו.
ועם איזה עץ אתה אוהב לעבוד במיוחד?
אז זה נורא תלוי בייעוד. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות טיסן, אני אעשה אותו מבלזה, שהצפיפות שלו היא 0.5.
שזה מרגיש כמעט לא עץ.
כן, זה מרגיש. כאילו אפשר לשבור אותו ביד בקלות, אבל אין לו משקל גבוה, אז אפשר לבנות ממנו אובייקטים ולהטיס אותם, משקל לא סוחב אותם למטה. זה יתרון. כשרוצים לבנות רהיט כבד לבית, אז לא רוצים שכל מכה של צעצוע של ילד או משהו כזה ישיר עליו סימנים. אז זה לא יהיה בלזה, זה יהיה מהעצים הקשים יותר. אוקיי, זה יכול להיות מייפל, אגוז.
סידר.
סידר. סידר הוא מהעצים הרכים, הוא כאילו עץ קשה רך. אבל את הסידר, יש לי אהבה אישית אליו.
למה?
כשמאבדים עץ, בגלל המבנה שלו, המבנה של העץ הוא סיבי, יש בו סיבים, שבתוכם היה נוזל שהעץ ינק מהקרקע, קוראים לזה מוהל. אז העץ יונק דרך השורשים את המוהל מהקרקע, והמוהל הזה שט לו לאורך הגזע, ועולה בענפים, ומגיע לעלים, ושם מתבצע תהליך של פוטוסינתזה, או הטמעה בעברית.
תזכיר לי משהו מעבר החוק שלמד.
כולם מכירים, יש לעץ שורשים, גוף או גזע ונוף. אז כל המבנה הזה של העץ, מה שמאפשר לו את הפונקציונליות של לחיות, הוא בעצם בונה אותו. אז כל העץ הוא עשוי סיבים, שזה כמו צינוריות קפילריות כאלה, שבהם הנוזלים עולים בעץ. ואחרי שגודעים את העץ, המבנה נשאר אותו דבר, הוא פשוט מתייבש, הוא מאבד את הנוזלים, ואז כמו שאנחנו יודעים, משהו מאבד נוזלים, אז הוא מתכווץ. עכשיו, בגלל שהעץ הוא די גלילי, כל ענף שלו הוא די גלילי, אז הוא מתכווץ רדיאלית, זאת אומרת, הוא מתכווץ לכיוון המרכז של, של המעגל. והעץ מחולק לטבעות שנה. זאת אומרת, הטבעת הכי פנימית זה כשהעץ היה קטן, וכל שנה הוא בונה מסביבה עוד טבעת רכה וטבעת קשה יותר, לפי העונות.
אז זה באמת נכון שאפשר להבין את הגיל של העץ לפי המספר של הטבעות.
כן, יש עצים שחיו אלפי שנים, זאת אומרת, בארצות הברית, במיור וודס או בקליפורניה שם.
אז בעצם מן הסתם אנחנו מבינים שעץ זה חומר גלם טבעי.
כן.
בניגוד לחומרים שמיוצרים על ידי בני אדם, עץ במהות שלו זה חומר גלם טבעי, וזה אומר שיש הרבה דברים שאני צריכה לקחת בחשבון לפני שאני עובדת איתו.
דיוק.
כמו למשל כיוון הסיבים, איך זה משפיע?
בגלל המבנה של כיוון הסיבים, כשאנחנו הולכים וחותכים עץ, או בוא נגיד, אם לא נחתוך עץ, אם רק נגדע אותו מהקרקע וניתן לו להתייבש לבד, אז הוא יושפע ממזג האוויר, אם יש שמש, אז הוא יתייבש מבחוץ, ואז השכבה החיצונית מאבדת נוזלים, והיא נמתח, מתכווצת, אבל מה שבפנים עוד רטוב. אז מה שקורה שהיא נבקעת, נהיים בסדקים. ואם נחכה באופן טבעי שהעץ יתייבש, לגמרי, אז הוא יהיה כולו מלא סדקים, כי הסדקים, כל פעם שכבה חיצונית תנסה להתכווץ, אבל השכבה הפנימית עדיין לא התכווצה, ואז נמתח, עד שמתבקע, וכל העץ נהיה סדקים. אז כדי למנוע את זה, היום כשמנסרים עץ, או כשגודים עץ, מנסרים אותו לפרוסות, וכל פרוסה מנסרים לחתיכות, לקורות, מלבניות, ואז מכניסים אותם לייבוש מבוקר בתא ייבוש, לכמה שבועות, ובזמן הזה הם מזרימים לחוט או עושים בקרה ללחוט, שמים כל מיני גששי לחוט בכל מיני מקומות, כדי שבאמת יהיה ייבוש איטי ואחיד של כל האזורים. לפי הדרך שבה פרסו את העץ, הוא מתייבש. כי אם פורסים אותו סתם לפרוסות לאורך, אז תמיד יהיו טבעות מצד אחד ארוכות יותר, קשתות ארוכות יותר, ומהצד הפנימי שקרוב יותר לליבה, יהיו קשתות קטנות יותר, ואז כשהוא מתייבש, הוא פשוט מתאבט. חתכת אותו מלבני, והוא הופך לבננה.
וגם המיקום של העיניים למשל משפיעות?
עיניים זה בעצם הענפים שיצאו מהעץ. עכשיו, מכיוון שהענפים גדלים בכיוון ניצב לעץ, או באיזושהי זווית שהיא לא מקבילה, אז הם בעצם הפרעה לתנועת הסיבים בגזע. זאת אומרת, איפה שיוצא ענף, כיוון הסיבים בענף הוא כמו הסיבים, כיוון הסיבים בגזע הוא לאורך הענף. ובייבוש, כל החלקים האלה מתייבשים, אז העין הזאת, שהיא בעצם חלק מהענף, מתכווצת, ולפעמים היא מתנתקת אפילו מהסיבים של הגזע. ואז יש לנו חור בתוך העץ. לא תמיד זה מתנתק, אבל לפעמים זה סתם מסליש אותו.
ובעצם עץ זה חומר שהוא מן הסתם חומר טבעי ואורגני, והוא ממשיך לחיות ולהיות פעיל, נכון?
הוא לא ממשיך לחיות, כשאנחנו אמרנו שהוא מתייבש, אנחנו מייבשים אותו בתנור, כדי להביא אותו לתנאים של עבודה בנגרות, אנחנו צריכים להוריד לו את רמת הלחות מ-100% כשהוא היה עץ חי, לבסביבות ה-12-8% לחות, מהלחות המקורית שהייתה בו. וזה אומר שברגע שאנחנו מוצאים אותו מייבוש, הוא נחשף לסביבה, אז אם אנחנו משאירים אותו בחוץ ויורד גשם, יש הרבה לחות, הוא ישתה, כי הסיבים האלה זה מה שהם יודעים לעשות, הם חורים קטנים, נקבים, כמו, תחשבי על אוסף של קשים, מיקרונים.
כי אתה מכיר את זה שפתאום הדלת לא נסגרת?
כן, אז חום ולחות משפיעים על העץ בגלל שהוא שומר על המבנה, הוא זוכר את המבנה שלו. אוקיי, הוא זוכר בגלל שהמבנה שלו מושפע מתנאי מזג האוויר. אז אם הסביבה, אם העץ יבש והסביבה רטובה, אז הוא פשוט יספח אליו נוזלים, ואז התעלות האלה מתנפחות. אוקיי, מתנפחות, אז כל העץ בסופו של דבר מתנפח, ואז הוא משנה את המידה שלו. אם הוא בתוך רעית, אז הוא מתחיל לזוז ולחרוק, ולפעמים שומעים.
כן.
כשיש בית מעץ, תמיד שומעים חריקות.
נכון.
גם ברצפה, גם בקירות, גם ב... וכשדורכים, עץ זז ביחס לעץ. אז יש שיטות כשעושים רעיתים ולא רוצים שהוא יזוז, אז מחברים עם כל מיני שיניים ועצים באמצע שדוחפים כדי ליצור פני שטח גדולים בחיבור ודבק, והדבר שמונע את ההשפעות הסביבתיות זה לקה.
כן.
זאת אומרת, או שמן. אוטמים פשוט את הסיבים, את התעלות המיקרוסקופיות האלה, שהוא לא יוכל לשתות מים מהסביבה. ואז כשהוא לא סופח מים, אז הוא לא משנה את מצבו. מצב אחר זה כשהוא בשמש, ואז קרינה מחממת אותו מאוד, וגורמת לזה שהוא מאבד נוזלים, ואז הוא עוד פעם מתעוות, מתכווץ.
תגיד, אלון, אתה יכול לעשות לנו קצת סדר? כי כאילו יש את המילה, את המונח, את האידאה הזאת של העץ, אבל בעצם יש המון מוצרים שעשויים מעץ, הם בתוך העולם הזה של העץ, אבל הם לא באמת 100% עץ גולמי, עץ גושני. כל מיני, MDF, סנדוויץ', CV, אתה יכול להסביר לנו קצת מה ההבדלים ביניהם?
אז נתחיל, התחלנו מהעץ הגולמי, הגושני, המלא, כמו שתמיד אוהבים לקרוא לו. עץ מלא זה עץ גושני, זה העץ שבא מהגוש הזה, של, מהגזע. והוא שומר לתכונות שבדיוק דיברנו עליהן. בתעשייה האנושית, כשמדברים על, על תחום העץ, אז משתמשים בעץ מלא לדברים ספציפיים, אבל מכיוון ש... אין המון עצים, ואנחנו צריכים לשמור על העצים כדי שיהיה לנו חמצן בעולם הזה, אז על כל עץ שאנחנו גודעים, אנחנו צריכים לפחות לשתול אחד.
ואנחנו עושים את זה כמובן?
חלקנו עושים, חלקנו לא. אנחנו פה משתמשים בעיקר, אנחנו במדינת ישראל לא כל כך, אין תעשיית עץ מקומית, יש קצת, אקליפטוסים וכל מיני עצים שעובר זמנם, ואז מורידים אותם ומייבשים אותם. אבל רוב העצים פה מגיעים מחול, מכל רחבי העולם, לכן כאן הוא חומר גלם מאוד יקר. כשיש בעיות בדברים יקרים, אז בני אדם מנסים למצוא פתרונות זולים יותר. פורניר זה פיסה דקה של עץ, מורידים, תחשבו על הגזע, מורידים פיסה כמו טפט כזה, פורסים את העץ, מקלפים ממנו בעצם שכבה מאוד דקה, בין 4 מילימטר ל-0.2 מילימטר, זה תלוי בעץ, כל עץ. לפי התכונות שלו, חלק יותר גמישים, חלק יותר מתפוררים, אז יש פורנירים גם שקשה לעבוד איתם. אבל כשהעץ דק, כשהפרוסה של העץ דקה, אז מאוד קל לתת לה צורות, לשנות אותה, לכופף אותה, ואז אפשר לקחת את הפורנירים האלה ולהדביק אותם אחד על השני, למרוח דבק ולתת להם צורה בתבנית, ויכולים להיות בצורה של כיסא.
וזה כבר
יש המון כיסאות, זה סוג של סנדוויץ', זה נקרא למינציה. אוקיי, כי יש לו הרבה שכבות, למי. יש סנדוויץ' שהזכרת, זה בעצם פורנירים שמודבקים אחד על גבי השני, אבל כיוון הסיבים משתנה ב-90 מעלות בין שכבה לשכבה, ואז זה נוזל לנו חוזק של הלוח שמתקבל, קוראים להם בעברית לוידים או לוחות סנדוויץ', והם מאוד נפוצים בתעשייה, יחסית לחומרי גלם אחרים מעץ, הם יקרים, כי עדיין אנחנו משתמשים בחומר הגלם העץ, זאת אומרת, לוקחים עץ ופורסים אותו לפרוסות, ואז משתמשים בפרוסות האלה. אז החומר הזה הוא מאוד, אפשר להגיד שהוא מאוד הנדסי, אפשר לחתוך אותו בכל מיני כיוונים ולבנות איתו כל מיני דברים, ואין השפעה של כיוון הסיבים שמפריעה לנו, כי הכוחות בו מאוזנים. זאת אומרת, הוא לא רוצה להתאבט לכיוון אחד. תמיד שמים שכבה ושכבה נגדית, וככה ככל שהלויד עבה יותר, אז יש בו יותר שכבות, והוא יותר מאזן את הכוחות של העץ שרוצים באמת להתקפל ולחזור להיות העץ העגול שהיה פעם.
ואז יש לנו את האחרונים בשרשרת המזון.
לא אחרונים, אחרי הלווידים יש OSB, שזה בעצם, באמריקה עושים מזה כל מיני לוחות, כמו שאצלנו עושים לוחות גבס, על, בקירות של בניין, אז שם עושים OSB, שזה לוחות שמיוצרים מפורנירים לא שלמים, אלא כל מיני חלקי פורנירים מרוטים כאלה, מודבקים באוריינטציה משתנה, ואז מדביקים אותם בלחץ עם דבק ודונג בצד אחד, ואז הצד עם הדונג יכול להיות ציפוי לגג מתחת לרעפים, ואז זה גם עמיד במים. אז זה ה-OSB, Oriented Slice Board. ואחרי זה מגיעים כל אלה שעשויים משאריות של עץ. השבבית או הסיבית, כמו שקוראים לו פה, שזה בעצם עץ גרוס, כל הפסולת של העץ שגרסו אותה כמו גרנולה כזאת, ומציפים אותה בדבק, מערבבים עם דבק, וכובשים את זה במכבש מאוד גדול, ומייצרים פלטות אחידות בתעשייה, בגלל שהתעשייה הזאת נוצרה באנגליה ובאמריקה, אז המידות הן תמיד בפיט, אז זה 4 פיט על 8 פיט, זה יוצא אצלנו 1.22 מטר על 2.44, אלה המידות הסטנדרטיות של לוחות, שקונים, גם אם זה סנדוויץ' וגם אם זה סיבית או MDF או דברים שנדבר עליהם אחר כך. החומר הזה אין לו כל כך חוזק. היתרון שלו הוא בזה שהוא קל לייצור והוא זול. זאת אומרת, לא צריך להוריד יער שלם, משתמשים בכל השאריות שיש, בכל הפחת, בכל העץ שלא משתמשים בו, בקליפות, לפעמים יש שם כל מיני שאריות של דברים אחרים, והדבקים שם מאוד חזקים. העץ בלוחות האלה הוא משמש כמלען, זאת אומרת, הוא פילר, הוא חומר שמשתמשים בו בשביל לא להשתמש רק בדבק, אוקיי? זה נותן איזשהו, זה נותן חוזק מבחינת המשקל, בדרך כלל מצפים את הלוחות האלה, כי אם טובלים אותם במים, אז הם מתנפחים ואז מתפוררים, ואז
כן, אנחנו מכירים
את זה. ביד זה מתפורר. יש גם בעיות לפעמים לשים שם ברגים, כי זה מתפורר, אז שוטלים שם, עושים חור ושוטלים פלסטיק, שאפשר להבריג פנימה והחוצה ברגים. כי בסיבית, אם את מבריגה בורג ישירות לסיבית, עבוד. ברגע שאת מוציאה, כבר אי אפשר להשתמש בזה שוב, זה מתחיל להתפורר. בדרך כלל את הסיבית מצפים בחומר סינתטי, שהוא כמו טפט, בעובי מיקרוני, של איזה 70 מיקרון אולי, של מלמין, שזה פולימר מאוד עמיד בשחיקה. זה אותו חומר שקוראים לו פורמייקה גם, רק שהוא בא עבה יותר אנחנו קוראים לו פורמייקה, וכשהוא דק מאוד קוראים לו מלמין. השם המלא שלו זה מלמין פורמלדהיד. והדברים האלה הולכים ומתפתחים, ואז אומרים, טוב, יש לנו את הסיבית, אז למה לא נשתמש גם באבק של העץ?
לזה התכוונתי שזה האחרון בשרשרת המיץ של הזבל של העץ.
לוקחים את האבק, ובאמת מייצרים, אם משהו לא אבק, גם מייצרים אבק, ומערבבים אותו עם הדבק הפורמלדהידי הזה, שהוא דרך אגב מאוד רעיל, ומאוד מסוכן לבני אדם. אז הוא מסוכן לבני אדם בתהליך הייצור, ובתהליך השיוף, נניח בנגרות, כשמשייפים לפני צביעה, אבל כשזה רעית, מצופה בלקה, או מודבק עליו פורמייקה, או פורני.
זה ה-MDF בעצם?
זה ה-MDF, הוא טוב מאוד למשל לדלתות של ארונות, משתמשים בו המון בתעשייה, הוא חוסך חומרי גלם עץ, אבל יש לו יתרונות וחסרונות, זאת אומרת, הוא לא מתעוות בחום וקור ולחות, הוא רק נתנפח אם הוא נחשף ללחות, ואז הוא לא מתכווץ כמו שהעץ מתכווץ וחזר, הוא פשוט נשאר נפוח ומתחיל להתפורר. אז צריך לדאוג שמשתמשים בו, שהוא לא יתעבל במים, ושהוא יהיה במקומות באמת שהם מוגנים, בבית ולא בחוץ.
אז בוא נדבר קצת על, בקצרה, על שיטות עיקריות שאפשר בעצם לאבד עץ.
עיבוד של עץ זה טכנולוגיה מאוד ותיקה, זאת אומרת, אם דיברנו מקודם על שוכני העצים שירדו, אז פעם היו משתמשים בעץ כידית של או כאמצעי נבוט להרביץ למישהו. אז זה העיבוד הבסיסי. בשביל זה לא צריך הרבה. לוקחים את העץ כמו שהוא.
עם כיוון הסיבים.
כיוון הסיבים. יש כל מיני יתרונות וחסרונות על כיוון הסיבים שלא דיברנו עליהם עוד, אבל פשוט צריך ללמוד.
כן.
זאת אומרת, הסיב הוא חזק וקשה וגמיש. כשחותכים עץ בניצב לכיוון הסיבים, הוא שם מאוד דקה, אז היא מאוד שבירה, כי כולה עשויה צינורות מאוד קצרים, שהחיבור ביניהם הוא מאוד חלש. ולכן בדרך כלל נבחר חתיכות שהן לאורך הסיב. זאת אומרת, הנבוט שהם משתמשים בו היה חזק בגלל שהסיבים הם לאורך שלו ולא לרוחב. והדברים האלה משפיעים על העיבוד שלו. זאת אומרת, כשאני רוצה לנסר עץ, יותר קל לי לנסר בניצב לכיוון הסיבים, כי אז אני חותך סיב וממשיך הלאה לסיב הבא. כשאני מנסה לנסר את העץ במקביל לכיוון הסיבים, אני בעצם מכניס את המסור בין הסיבים. אבל אז ההתנגדות של העץ הרבה יותר גדולה, כי אני, כשאני חתכתי, לא ניסרתי סיב, ניסרתי בין הסיבים, ניסרתי את הדבק, ואני ממשיך להתקדם, והמסור כל הזמן מתחכך בסיבים, והסיבים חזקים, אז הם רק מתחממים. מתחממים, הם מאבדים נוזלים. כשמאבדים נוזלים, העץ מתכווץ, ואז הוא מתכווץ על המסור. ואז הוא מקשה עוד יותר על הניסור. אז ניסור במקביל לכיוון הסיבים הוא הרבה יותר קשה. ולכן, כשאתם רואים בסרטים שמישהו מבקע עץ, אז הביקוע זה לא ניסור. הוא לוקח משהו גרזן שיש לו דריז בקצה, שזה סכין שמתחילה בדק דק ונהיית יותר רחבה. ואז זה נכנס בין הסיבים ונותנים מכה, אז פשוט מבקע את הסדקים האלה שהעץ במלא אוהב להתבקע לאורכם. אז זה טכנולוגיה אחרת. זאת אומרת, יש טכנולוגיה של ניצור, שזה שיניים קטנות שמורידות כל פעם קצת, ויש את הביקוע בגרזן או בטריז, שממש מפריד. וכל טכנולוגיה טובה לכיוון אחר של העץ. זאת אומרת, ניסור יהיה יותר טוב בניצב לכיוון הסיב, וביקוע יהיה יותר קל מקביל לכיוון הסיב. אז זה בעצם הפרדה בין משפחות של כלים.
סדנת העץ היא, אני חושבת, אחת הסדנות הכי פעילות בשנקר, והמון סטודנטים ממחלקות שונות מגיעים לעבוד. איזה סוג של פרויקטים אתה רואה לאורך השנים? על איזה פרויקטים עובדים בסדנה ובאיזה מכונות?
זהו, ההכשרה בסדנה מתחילה בתיאוריה. אוקיי, אני תמיד אומר שבתיאוריה, התיאוריה והפרקטיקה זה אותו דבר. בפרקטיקה, לא. פרקטיקה, מוצאים את כל הדברים שבתיאוריה אמורים להיות ככה, אבל פתאום נתקעים בבעיה כזאת ובעיה אחרת. אז אם לומדים טוב את התיאוריה ומכירים טוב את העץ ואת התכונות שלו, או כל חומר גלם אחר שעובדים איתו, אז אפשר לפתור המון בעיות לפני שמגיעים אליהם. זאת אומרת, בקטע התכנוני, לתכנן את זה ככה שהקטע הזה יהיה עם כיוון הסיבים, אם אנחנו מדברים על עץ, כדי שלא יישבר כשמישהו נשען עליו. אז בהחלט, אני בקטע הזה של התפר בין התיאוריה למעשה. אני למדתי הנדסה, בקושי היה לנו משהו מעשי בלימודים, זה הכל פיזיקה ומתמטיקה. אבל כשבאתי ונגעתי בחומר, אז התחלתי להבין באמת מה זה החוזק הזה שמדברים עליו. יש חומרים שהם פי 10 או פי 100 או פי 1,000 יותר חזקים מחומרים אחרים, וזה משמעותי. אם חומר הרבה יותר חזק, את יכולה לעשות את האלמנט הרבה יותר דק, כי הוא יעמוד בעומס. בעיקר הסטודנטים הראשונים והעיקריים שחיים אצלי בסדנה, זה החבר'ה של עיצוב תעשייתי או מעצבי מוצר, שאצלם הסדנה היא צורך יומיומי, זאת אומרת, הם עושים סקיצה על הדף, ואחר כך צריכים לתרגם אותה למודל או מודל עובד, או מודל שנראה כמו הדבר האמיתי. התחום הזה בעצם נוגע או משיק לכל תחומי החיים שלנו.
כשאתה מלמד את הקורס הבסיסי בעצם, הבנתי שיש לך תרגיל שהוא תרגיל צעצועים.
כן.
נכון? למה
צעצועים? כבר כשהתחלתי ראיתי שיש המון סטודנטים, בייחוד כאלה שבאו מעולם עיוני ולא נגעו אף פעם בחומר, שמאוד מפחדים ממכונות. מכונה זה לא דבר מפחיד, אבל הוא מתפס אצלנו כדבר מפחיד כי הוא יכול לגרום לנו נזק.
וגם כי אנחנו לא פוגשים את זה.
וגם כשהם רואים את היד שלי עם הפחות אצבע וחצי, הם מבינים שיש סכנות. זה גם משהו שצריך להנחיל לאנשים, כי בטיחות זה א' ב' של עבודה. אז צעצועים זה כדי לשבור את האדג' מהפחד, אוקיי? הם באים, דבר ראשון שהם עושים זה צעצוע, זה משהו לא מפחיד, זה משהו שאפשר לטעות בו, ולא לעשות בהכרח קווים ישרים, אלא לעשות משהו יותר צורני, לשייף אותו, לעשות לו גלגלים, שיסע, שתהיה איזושהי חוויה מזמינה לכל העולם הזה של היצירה, ואחר כך נותנים להם את הדברים יותר מדויקים ויותר שצריך להקפיד. זאת אומרת, בהתחלה הם עובדים עם מסור סרט שהוא חותך בצורה קווית, ורק אחר כך הם עושים, עובדים על מסור שולחן שהוא עיגול ויש בו מגבלות אחרות שצריך להיות מודעים להם.
איפה אתה רואה את המקום של הנגרות בעתיד? איזה פיתוחים אנחנו נראה או נמשיך לראות? מה אתה צופה שיקרה בתחום הזה?
אני פולני במקור, רואה שחורות תמיד. יודע שסוף העולם מתקרב. אבל מתישהו איינשטיין אמר שהוא לא יודע מה יהיה במלחמת העולם השלישית, אבל את הרביעית ילחמו באבנים ומקלות. אז מקלות תמיד יצטרכו, ומקלות זה מעץ בדרך כלל. אבל בנימה יותר אופטימית, גם עם כל הטכנולוגיה שנכנסת היום, ויש הדפסות תלת מימד ו-CNC, ואצלנו בסדנת עיצוב עץ מתכת, אני מקפיד שהטכנולוגיות יהיו hands-on, זאת אומרת שאנשים יעבדו, יצטרכו את הקשר בין אדם למכונה ובין אדם לחומר, כי בטכנולוגיות האחרות שדיברנו עליהן, שקשורות במחשוב, לא נוגעים כמעט בחומר, אולי חוץ מלהוציא אותו מהמכונה. לדעתי, גם היום רואים כל מיני אנשים שמחפשים קורסים ביצירה, כי זה חסר לנו כבני אדם, כי אנחנו כבר לא מחזיקים את העץ, אנחנו צריכים לעשות משהו עם הידיים, חוץ מלשחק בטלפונים ולכתוב אס-אמסים וכאלה. אז אני, בקטע הזה אני אופטימי. אני חושב שתמיד אנשים ירצו את העץ, או יהיו מספיק כאלה שרוצים את העץ, ונקווה שתמיד יהיו עצים, כי אם לא יהיו עצים, גם אנחנו לא נהיה פה.
תודה רבה, אלון, על השיחה באמת מעניינת ומלמדת הזאת, ואנחנו ניפגש בסדנה.
תודה רבה, וגם מחוץ עלה.
האזנתן לשנקר למידה, פודקאסט מבית היוצר של המרכז למצוינות בהוראה בשיתוף הפקולטה לעיצוב בשנקר. עריכת תוכן, שירה שובל ומיכל חן שכנאי. הקלטה ועריכת סאונד, טל מלכה.